לימוד המוסר דורש שקידה, דורש עקביות, כן? חכמי המוסר אומרים שאדם שלא לומד מוסר מדי יום ביומו, אין לו שום סיכוי להתקדם. ממש. אין שום סיכוי. זה דבר שצריך לעשות יום יום. גם סייעת ישרים עצמו אומר. והנני רואה חובה לאדם שיעשה חשבון נפשו מדי יום ביומו. כדרך הסוחרים הגדולים שמתקדקים על כל עסקיהם וכו', לבל התקלקלו. הרבה דיבורים יש על זה. לימוד מוסר דבר מאוד חשוב. אנחנו משתדלים פה ליצור איזה מין קבוצה כזו, אני יודע מה, לפחות השיעור שלי, תראו, הרי יש פה אנשים חכמים מאיתנו, למה, סך הכל, מה אנחנו, מי אנחנו? זה לא, אני לא באתי פה להתחרות עם ידיעות של רב כזה או אחר. אני באתי להביא את מה שאני יודע, בשביל זה אני נמצא בעולם. אם לא הייתי את הדבר הזה, הייתי מיותר כאן, לא הייתי פה כרגע. הייתי כבר מתאדם מן המציאות, זה בלי שום ספק. ומה בכלל, איך אני מתייצב פה בין הריות כאלו? יש פה אנשים שמה, קוטנם, אבא ממותני. אז מה אני עושה פה בכלל? מה אני בכלל מדבר? מה בדיוק הקדע שלך? יש לך, אתה יודע, משנה אחת כצורתה, תגיד משהו, איזה משנה בעל פה, אתה יודע? אולי ומתי קוראים את שמה, משנה ראשונה, ברכות, אולי. אז מה אתה בדיוק עושה פה? אז אני אומר, את מה שאתם שומעים כרגע, זה מה שאני עושה פה, זהו. להודות במה שאני לא יודע. אוקיי? להודות שצריך לתקן, שצריך לעבוד על המידות, לעבוד על המעשים, כי באמת החסרון הוא עצום. יכול להיות שיש אנשים אחרים שיכולים להיות מרוצים ושמחים בחלקם. אבל אני מרגיש שכל מה שנותן לי את הזכות להתייצב כאן, במקום הזה, לשבת כאן מול תלמידים בכלל, זה עצם העובדה ש... כן, אני מדבר מתוך הרהורי ליבי על צורכי התיקון וכן הלאה, כן, באופן החם של הדברים, באופן אולי המעורר, כן, מתוך קשות עצמך, לא יודע, קשות אחרים, אבל בכל אופן, את כאב הלב משיח לפניכם, מה שמעסיק אותי בחיי היום-יום. וזהו, זה, אז מי שמרגיש שיכול להזדהות עם דבר כזה, עם צורה כזו של חשבון נפש, עם סגנון כזה, זה מקומו. מי שרוצה סגנון אחר, וכולם חשובים, אין שום ספק, לקנות לו הרבה חוכמה, והרבה ברק חוכמה, והרבה שיעורים יפים מאוד יש כאן. בסדר, אין שום בעיה. כן, זה, הבחירה היא כמובן נתונה. אבל פה אנחנו מעוררים את עצמנו. פה אנחנו דואגים בקרבנו. זה שיעור שתפקידו זה לעורר אותנו, לדאוג בקרבנו, לשאול את עצמנו מה קורה איתנו. יש בו צד מוסרי שהוא לא נח לכולם, אני יודע, זה לא שיעור המוני. יש אנשים שנמצאים בשיעור הזה ושומעים את הדברים, וזה מתקדג להם בפנים. הם לא רוצים כרגע לעשות חשבון נפש נוקב כזה עם עצמם. לא מעוניינים. יש זמן, בואו קודם נשמע דברי תורה, נתענג על דברים שלאו דווקא מצביעים עלינו ואומרים, אתה שם בפינה, תפסיק לגנוב. יש דברים, וזה טוב, אני אומר שוב, יש מקום לכל הסגנונות, ואפילו זה שלב מאוד חשוב. כן? שלב מאוד חשוב. אבל אנחנו משתדלים לא לעשות את עצמנו הקלות, כן? לפחות אני רוצה להאמין שכל מי שיושב כאן הוא כבר ערוך ומוכן לשלב של חומרים, ברחל ביטחה הקטנה. שוב, הכוונה שלי זה לא להלקות אנשים פה, לא רוצה להלקות ולא רוצה לייאש אנשים ולא לצעיר אנשים ולא לאיים על אנשים, בכלל לא. מי שיודע, מי שנמצא כאן, יודע שזה לא דרכנו. יחד עם זה, חשוב לי מאוד שאנחנו נצא מכאן מכל שיעור כזה עם הרהור תשובה. אם לא יצא לי עם הרהור תשובה, בסדר. טוב, שוב, אני לא יכול להגיד דברים נחרצים, אבל לדעתי אם לא יוצאים מקריאת ספר, לא יוצאים מעיון בדברי תורה, עם איזה הרהור תשובה, אני לא יודע אם זה להתכוון הבורא, נגיד כך. אפשר, בסדר, אפשר לשמוע ארבע שיעורים ואחרי שיעורים, והיא לצאת בהרהור תשובה. אבל ודאי שכלשונו של הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן, ושתקה מן הספר, תראה במה תוכל לקיים. ובזה אתה נמצא בתשובה כל ימי חייך, כך אומר. חשוב מאוד שאדם כאן יקום איזה הרגשה, איזה הרגשה, להרגיש משהו. וואי, אני מרגיש שמחה, אני מרגיש חשבון נפש, אני מרגיש שהדברים לא פשוטים, להרגיש משהו. קצת איזה טיפלה של שינוי, תמיד, שאדם לא יצא מכאן כאילו דבר לא קרה, חוזר לו לעיסוקיו, להרגילם. חשוב מאוד שאדם ירגיש תופסים לו בקצה בגדון, כן? תופסים בקצה בגדון. וואי, תפסו אותי בשיעור הזה בקצה הבגד. תפסו אותי ודרשו ממני להתייחס בצורה רצינית לשאלה מי אתה, מה אתה, מה חייך. אם נצא עם הדבר הזה, זה סחרים. זו כל המטרה של שיעור הזה. לא להתחכם ולא להראות את כוחנו לא בגדה ולא בהלכה ולא... זה לא ענייני, כי אין לי מה להציע בתחום הזה כמעט כלום. שום דבר, לא יכול להתחרות עם שרי התורה, אני פשוט שומע שיעורים שלהם, אני מקבל חולשת הדעת לפעמים. איפה אני ואיפה הם? איזה ידיעות? איזה פילי פלאים? זה לא ענייני, וזה אני מלחם את עצמי. כל אחד בתפקידו. הוא מלחתו בבית, הוא מלחתו בשדה, זה ענייני. טוב, אז הנה, יש פה וידוי, אני מקווה שאתם לא נבוכים מכל הסיפור, אבל זו דרכנו, אני חייב לומר, אני לא נמנע מהדברים האלו. כן? כמובן שלא גילית לכם את הכל, רק קצת, כן? אבל זה בכל אופן יספיק לענייננו. טוב, כל זה אמרתי כמעט בדרך מקרה, כי פשוט סיפרתי לכם שפעם שעברה למדנו את הפסקה הראשונה. ושם דיברנו דברים מאוד חשובים, לא נוכל לחזור אליהם כעת. לא נוכל לחזור אליהם כעת. רק עוררנו כדי שאנשים יהיו פה יותר, ואז לא נצטרך לחזור ולהרגיש שאנשים לא מבינים, אנחנו לא חוזרים. אז חפיפה כלשהי עשיתי, זה דרכנו בכל שיעור, אבל זה מה שנוכל לעת אותם, אני מקווה שזה לא יפריע להבנת ההמשך. כן, אז נראה מה קורה בהמשך. פסקה שנייה, מתחילה במילים, ודבר זה הוא דיונו חכמינו זיכרונם לברכה. יש לכם את זה? למי שאין ספר, יש פה ספרים, הנה איזה שתי ספרים נותרו כאן, כדאי להסתכל שם בפנים, לראות את המילים. כן. זה גם תן דבר שלמדנו שמועיל. ודבר זה הוא דיונו חכמינו זיכרונם לברכה באומרם, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמרי לה, ימשמש במעשיו. אז קודם כל אנחנו נפגשים פה מחלוקת חכמים, כן, ידועה, פחות או יותר, כן, עקרונית מאוד, שלמעשה קובעת את המורכבות, כן, את המורכבות העצומה במציאות האדם בכלל, בבריאת האדם. כן, צריך להבין שחכמים יחלקו על השאלה הזו לא פחות ולא יותר, כפי שהיא מנוסחת כאן, האם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא. שאלה מאוד מאוד משמעותית, עמדה על סדר יומם של בית הלל ובית שמאי. האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא? אנחנו בתור אנשים שנבראו כבר וחיים פה את חיינו, דווקא לא רע, הייתי אומר, מסתכלים על הסוגיה הזו של חכמים ואומרים, ריבון העולמים, מה זה, זה ניסיון פה לגעת בדיסק הקשיח הזה? העובדה הקשיחה כל כך שאנחנו כבר נבראינו, מי בכלל יטיל ספק בזה? איך שאלה כזו בכלל עולה לדיון בבית המדרש הישראלי, כן? כמובן שנקבע לדורות, הדברים האלו מועברים מדור לדור, מסורת תורה שבעל פה, מסכת עירובין. איזה מין שאלה עמדה לפני? מה, יש מקום לפקפק על העובדה שאנחנו חיים ונושמים? יש מקום להטיל ספק האם זה רצוי או לא רצוי? התשובה היא פשוטה מאוד. פשוטה ועמוקה. אנחנו אכן קיימים, ויש לזה סיבה. אבל התנאי, כדי שאדם קיומו יהיה ראוי, כמו שאומרים כחזל, יפשפש וימשמש במעשיו. כי אלמלא זה, זה לא המצאה שלי. אלמלא פשפוש ומשמוש, יכול להיות שאפשר להגיד שחייו של אדם הם אכן מיותרים. הם זורמים בלא תכלית. במקרה הטוב בלא תכלית. במקרה הפחות טוב, גם לא אנחנו עידים, כן? הם זורמים בצורה שלילית. כלומר, בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו, כוחות החיים הנפלאים שיש בנפש האדם, כאשר אין פשפוש ומשמוש, כאשר הם לא מתועלים לתכלית של חובת האדם בעולמו, כמו שראינו בהקדמה, בפרק א', כאשר כל כוחות החיים הנפלאים האלה לא זורמים לשם, חוזרת השאלה ועולה בכל התוקף. נוח לו שנברא? או לא נברא? השאלה חוזרת בתוקף רלוונטית מאוד. מאוד רלוונטית. שוב, אין כוונתה שנשלח אליו בנפשנו, אם גילינו שאנחנו לא בדיוק מפשפשים ומשמשים מעשינו. אבל תכף ומיד אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הזו. בשעה שהוא רואה שחייו זורמים בצורה שהיא לא תכליתית, לא מפוקחת, הוא צריך לשאול את עצמו, נוח לי שנבראתי או לא נוח שנבראתי? והתשובה היא, עובדה שאני נבראתי. עובדה שנבראתי, אבל בתנאי שאפשפש ומשמש. מהיום אני אשתדל לעשות את המעשה הזה. השאלה הזו של מוטב שנברא או לא נברא, מעמידה לנגד עינינו למעשה את מצבו של האדם, כן? מצבו של האדם, מהו מצבו של האדם בלא תורה? בלא תורה. נוח לו שלא נברא. האדם בסך הכל, ההופעה הטבעית שלו, לפני שנגע באור התורה, לגביו השאלה האם נוח או לא נוח, היא שאלה מאוד רלוונטית ומעשית. והתשובה באופן חד משמעי, נוח לו שלא נברא מצד הטבע. ועכשיו שנברא, כלומר, כיוונו בבריאתו משהו גבוה יותר, יפשפש מעשה. כלומר, מצד האמת נוח שלא נברא. הופעת האדם הטבעית. ועכשיו שנברא, וממילא מזה אנחנו יודעים שיש לו הצדקה לקיומו, אבל באיזה תנאי? יפשפש וימשפש. הפשפוש והמשמוש מציינים שתי פעולות. שתי פעולות. כפי שאמרנו, שתי הפעולות האלו הן למעשה הפיקוח וההתבוננות. כלומר, כשאנחנו מפקחים על מעשינו, כשאנחנו רוצים באמת להצדיק את קיומנו, את קיומו של הדיבור האנושי, את קיומו של העשייה האנושית, את קיומו של כוח הדמיון האנושי, כוח הרגש, כל הכוחות שפועמים בתוכנו, שאנחנו רוצים באמת להעלות אותה מחובה לזכות, שאנחנו רוצים להעלות אותה מנוח שלא נבראו, לטוב שנבראו, ומעלה יש בדבר שנבראו, ומצוין שנבראו, יופי, שאנחנו רוצים להעלות אותם לזכות, אנחנו צריכים לפשפש ולמשמש. שתי פעולות משמעותיות שבלעדיהם אי אפשר להעלות לזכות את עולם הטבע. אי אפשר. פשפוש ומשמש. ונראה מה הפירוש שלהם. והפירוש, ההסברה שלו, היא הסברה שמאוד נוחה לקיום ולמימוש, נותנת לנו כלי מאוד מעשי ומדויק, כיצד לשפוט את מעשינו בצדק. זה מאוד חשוב. זאת אומרת, מי שיצא מכאן עם המפתח הזה, פשפוש ומשמוש, יש לו אפשרות כבר להיות שופט צדק של מעשיו, לפחות בשעה הקרובה. לפחות להרגיש שיש לו איזה כלי ביד. לא תמיד זה פשוט להכניס את המעשה לבית הדין. המעשה הוא מאוד חמקן. הרגלי האדם מאוד חמקנים ולא נוחים לעיצוב. אבל לפחות יש לנו את האפשרות, את הבחירה, כי יש לנו את הקריטריונים. יש לנו את הידיעה מה זה פשפוש ומה זה משמוש. כן? נוכל להזמין אם כן את המעשה לבית הדין, יכול להיות שזה לא יהיה קל, אבל נתפוס אותו מן הזרוע, ונוכל להגיד לו, חביבי, אתה צריך להתייצב פה למשפט, כי אין לך שום הצדקה לקיומך, מבלי שתעמוד למשפט בפני הפשפוש והמשמוש, בפני ידיעת הטוב והרע. תיכנס בבקשה פנימה, אפשר לעשות את זה ביחס למעשים שנוח לנו יותר להשליט את מרותינו עליהם, לא נתחיל מיד בכל המעשים, ולא במעשים שאנחנו מורגלים בהם עשרות שנים, נתחיל במעשים שיותר קל לזמן אותם למשפט. יותר קל. אחרי זה, לפחות נחווה מה שנקרא את החוויה המתקנת, קוראים לזה, נקרא לזה כך. חוויה מתקנת זה לתת לאדם אפשרות להרגיש שהוא מצליח לשפוט את עצמו. מי יודע כמה שנים אדם לא שופט את עצמו? מי יודע כמה פושעים מסתובבים בחוץ שלא עמדו למשפט עד היום הזה? אני מדבר על מעשה האדם כרגע. כמה פושעים לא עמדו לדין עד היום הזה? בגלל שאין בית דין, בגלל שקריטריונים של צדק בכלל לא ידועים לאדם. אז יש לנו הזדמנות לא רגילה. לבנות בית דין, פשוט להקים אותו מחדש, ולחוות החוויה השיפוטית הזו, זו חוויה בלתי רגילה. היא מעניקה לאדם שליטה, ויותר מזה בסופו של דבר, אחרי שהוא יוצא מן הדין, המעשה יוצא מן הדין ונשפט, האדם מרגיש קרבת אלוקים, כאלוקי ומשפט, בקרב, כן, אלוקים משפוט, כלומר, זה בית הדין נקרא אלוקים, כי רצון השם מתקיים דרך זה, כשאנחנו שופטים את עצמנו, אנחנו מרגישים הרגשה נפלאה של עשה רצונך כרצונו. הנפש מתרחבת, הלב מתרחב, החיים נעשים יותר ערכיים. האדם מרגיש שחייו כדאיים ומשתלמים. לא איזה מין צורת חיים כזו שבגניבה, בגניבת דעת, בין בגניבת דעת עצמו, בין בגניבת דעתו של מקום, בגניבת דעתם של הבריות, החיים נהפכים לאיזה מין חיים במחתרת. זה מין חיים במחתרת, למרות שזה על פני האדמה כביכול. כן? הפושעים הגדולים צריכים להסתיר את עצמם שלא יתפסו אותם. אבל יש את הפושע הקטן, שזה אדם רגיל. זה אותו אדם הרגיל שלא מפשפש ולא משמש מעשה. הוא מתהלך בחוץ חופשי. מעשיו מתהלכים בחוץ חופשי ולא זוכים למשפט. כן? זו הרגשה בדרך כלל. לפחות כך אני מרגיש. אני חייב לומר לכם שזו הרגשה שלי בשעה שאנחנו לא שואל, כן? שהמשפט הזה הוא חסר. יש הרבה מה לעבוד על כך. אז יש לנו את הפשפוש ואת המשמוש. נחזור על המשפט הזה. דבר זה הוא דיונו, חכמנו זיכרונה מברכה ואומרם, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. ועכשיו שנברא, כן, שמענו וראינו שיש חשיבות בבריאתו, יש ערך לבריאתו, באיזה תנאי? יפשפש במעשה. והמרילה יהיה משמש במעשה. שם נפרש את שתי הלשונות האלו כדי שנתקרב יותר ליכולת יישומה. מה עם שתי הלשונות? ותראה. שני הלשונות הם שתי עזרות טובות ומועילות מאוד. כי הנה, הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. אגב, שהוא אומר, שתי עזרות טובות ומועילות, כן? שימו לב להבדל שיש בין טובות לבין מועילות. כן? כשאני אומר על דבר שהוא טוב, אני מתכוון לתאר את אופיו הפנימי. ותאר אותו כי טוב הוא. כן? חוץ מאשר הוא טוב, הוא גם יוצא לראות בסבלות עם ישראל. יש טוב שזה הגדרה עצמית של הדבר. טוב זה הגדרה עצמית. כן? מועיל זה הגדרה של תועלת. יותר כן? פונקציונלי, תפקודי. שתי עזרות האלו, הן לא רק מועילות, הן לא רק כלי, איזה מין כלי שמשתמשים בו, כן? יש להן גם אופי. שתי עזרות האלה הן חצובות מעולמה של הנשמה. הזהירות ביסודה היא קודם כל נשמתית. ככה הרב מתבטא באורות התשובה, הזהירות הנשמתית. Okay? שיהיה נזהר. מאיפה הוא יהיה נזהר? מה זה נזהר? נפעל. זאת אומרת, הזהירות זה כוח, זה מיומנות, שנכון שהיא מתבטאת בצורה מעשית, פיקוח, מתבוננות, אפשר לראות מתי אדם הוא זהיר לפי מעשיו, אבל זה לא הנקודה. זה לא מתחיל. הזהירות בראש ובראשונה היא עולם פנימי, היא שייכת למושגי הנשם. זה מאוד חשוב להגדיר את זה ככה. אתם ודאי מבינים גם למה. כי ברגע שמתייחסים לדבר כאל דבר פרקטי, אפשר גם לוותר עליו בקלות. על כלי עבודה אפשר לוותר, על מהות אפשר לוותר. ודי לחכימה ברמיזה. לחכימה ברמיזה. אולי בכל אופן, מישהו לא מעלה על דעתו, מה אני מתכוון להגיד? אז אני אומר, ההתייחסות, עוד רמז קטן, כן? עוד רמז קטן, שמתייחסים אל דברים כאל אמצעי. מהר מאוד גם מבטרים עליו. גם במקרים שזה משהו מאוד חשוב. מאוד חשוב. זה יכול להיות אישה, זה יכול להיות ארץ, זה יכול להיות הרבה דברים. די. יותר מזה לא צריך לומר. וכדאי לשים לב הנקודה הזו. לכן גם השימוש וגם הפשפוש, זה לא איזה כלים שאפשר אחרי השימוש לזרוק אותם. זה אופי נשמתי. זהירות. משהו פנימי ומקנות. זה חצוב הישר מעולמה של הנשמה. משם זה מדבר אלינו. משם זה מתעורר. אחרי זה אנחנו זוכים, ברוך השם, להתרגל ולהסתגל בהכרתנו לשתי המושגים האלו, לעשות בהם שימוש, לעשות שימוש בבגדי המלך ממש. אנחנו מתלבשים בבגדי מלכות של הנשמה, שהזהירות זה קו האופי המרכזי והבסיסי ביותר שלה. זה תחתית הסולם, לא במובן השלילי שתחתית, בתור בסיס לכל הבניין כולו. בלי זהירות לא יכול לצמוח כל הבניין. אי אפשר להגיע למידת החסידות ולא לרוח הקודש בלי זהירות. כמו שהוא אומר לנו בעצמו, שבעצם הזהירות היא הבריח המבריח מקצה לקצה. זהירות זה בסיס, אבל הצד העליון שלה זהירת החטא, שכלול בגם יראת הרוממות, שזו מדרגה עליונה מאוד. הזהירות היא בסיס שעליו נבנה כל הבניין כולו. והנשמה מאצילה מתוכה את הזהירות, היא קוראת לתודעת האדם להתעסק ולחקור בשאלת הפשפוש והמשמוש. היא מפתה את האדם, בוא ותעסוק בזה, כי אתה עוסק בי. אתה עוסק בו למדי. ותראה ששני הלשונות הם שתי הזהרות טובות ומועילות מאוד. אז כל מה שאמרתי, לא אמר הרמח"ל, זה נכון. הרמח"ל לא אמר את מה שאני אמרתי. איפה זה כתוב משהו? אבל הוא אמר לנו זה בלשון קצרה מאוד. אם הרמח"ל היה צריך להסביר את כל הדבריו, כמו שאנחנו מסבירים, ספר מסיעת ישרים, הוא היה בערך בשמונה או תשעה כרכים. אפילו יותר. ולא היה כזה דעה. כל כרך היה משהו כזה כמו... אי אפשר. אנחנו חייבים להיות רגישים למושגים. כלומר, זה מאלץ אותנו, אני שוב כאן גולש, וזה אנחנו לא... כי באמת זה דברים שצריך לדבר עליהם לפני. כן? מה שאנחנו אומרים כאן. זה הקדמות חשובות. אבל כשהרמח"ל כותב, הזהרות טובות ומועילות, הוא סומך עלינו. שאנחנו לא נעשה לעצמנו עבודה קלה ונעבור לזה. רגע, הוא אמר פה, טובות ומועילות. מה ההבדל בין שניהם? נמשיך הלאה, נמשיך הלאה. לא, הוא לא מדבר סתם. אנחנו מדברים סתם. אצלנו אפשר ל... מתוך הטקסטים שלנו, מתוך המלל, אפשר להוציא 80% ועדיין יהיה מובנים, ואין הכרח ל-80% מהמילים. הן מיותרות. כפלי לשונות, לעג לשון, כבדות לשון, כל מיני מילים לא מדויקות, כן? כל מיני תיקון תוך כדי דיבור, ביטויים מיותרים. אפילו עכשיו חזרתי על כמה מילים שלא צריך להגיד בהן, למרות שאני נורא משתדל, תאמינו לי. עכשיו, מאוד משתדל. הרמח"ל זה משהו אחר. זה שפה שהיא נובעת, כמו שאמרנו מקודם, היא נובעת ישר מהנשמה. אין פה את הגנגום, אין פה את כבדות הפה, שמאפיינת את המלל האקראי, את המלל שהוא מושפע על ידי זרמי כוחות שונים וסותרים בתוך הנפש, ולכן גם הדיבור הוא מעורבב, הוא לא ברור, הוא לא קולח, הוא לא זורם, הוא לא ענייני, הוא שדוף, הוא רדוד. לא, זה לא כך. פה כל מילה היא מדויקת. עכשיו, אני לא בדק בכל מילה. אני לא עכשיו מתחייב לכם שאנחנו נדויק בכל מילה. זה מקרה כרגע עלה לי, ואמרתי, ולא אני אדבר על כך. אבל צריך להבין שאנחנו עוסקים בדברי חכמים, אי אפשר להתייחס לזה, כן, אני רוצה לפקח על עצמו שתיים שקפות, זה חול. יש פה הבדל בין... שוב, כפי שראינו כאן כרגע, זה לא דקדוקי עניות להסביר את ההבדל בין מועיל וטוב. זה דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. להסביר את ההבדל בין מועיל וטוב זה דבר מאוד חשוב. זה דבר של מה בכך. זה נותן ערך אחר, פרספקטיבה אחרת, עומק אחר, לחלוטין, לפשפוש ולמשמוש. משהו אחר לגמרי. מימד עומק זה נותן. אז אלה רק, רק כללי. כך אומר הגאון מווילנה, הגאון מווילנה, זה ידוע בשם הגאון מווילנה, שהוא אמר שבנשיאת ישרים, כל מילה היא מדויקת ומדוקדקת. כן, כל מי שמכיר את כתביו של הרמח"ל וסגנו של הרמח"ל, הדבר הזה מאוד בולט, ככלל דברי ראשונים בכלל, כן, דברי ראשונים בכלל, כל מילה היא מדויקת להפליא. ותראה ששני הראשונות הן שתי הזרות טובות ומעילות מאוד. גיני הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. אני מצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו, כי כל אשר יימצא מאלה יבהרם מן העולם. זה אחד, החמישמוש, והחקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. לחקור ולראות היש בעניינם של המעשים הטובים. איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו לבערו. והרי זה כמשמש בבגד לבחון הטוב וחזק הוא, או חלש ובלוי. כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, עד שישאר זך ונקי. אם כן, הפשפוש זה מה שנקרא בדיקה גסה, מיון גס, מה שנקרא. כלומר, אתה יותר שם לבך על הלכלוך הגס, הניכר לעין, הבולט וניכר לכל. כן, זה מעשה לא בסדר, פה אני גונב, פה אני זה, פה שם. רואים בעליל, כן, שזה לא בסדר. אני לא מקיים מצווה כזו, מצווה אחרת. זה רואים בעליל שאתה נוהג לא כשורה. המשמוש זה גם אחרי שביררת לך, שאתה עושה את המעשה הרצוי בעיני האלוה. את המעשה הרצוי בעיני השם, ונמנע מן המעשים שאינם רצויים, עוד בדיקה אחת צריך. הבדיקה היא בדיקת העומק של הכוונה. מה אתה מכוון באותו מעשה? כלומר, המשמוש הוא נוגע לשתי מישורים אסתטיים. גם האסתטיות המוסרית, שזה הכוונה, וגם האסתטיקה ההלכתית. כלומר, דקדוקי או, לא דקדוק המצווה, לא דקדוק, לא מדובר מידת חסידות פה, חלילה. אבל מדובר כאן על דקדוק שורת הדין, בשורת הדין. אתה קראת את הסעיף הקטן, כשאתה מניח תפילין, קראת את הסעיף הקטן שמה? קראת אותו? כי אם לא קראת, יכול להיות שהתפילין שלך, הנחת התפילין היא 99% בסדר. אבל מכיוון שלא קראת את המשנה ברורה, חסר לך אחוז אחד במעשה. כלומר, מדובר כאן על משמוש במעשה עצמו, חוץ מהכוונה. אז המשמוש נוגע גם לדקדקנות בגוף המעשה, דקדקנות הלכתית, שורת הדין, ונוגע גם לבחינת כיוון הרצון בשעת המעשה. בשעה שאתה פועל את הפעולה, למה אתה מכוון? לאן נלקח עיקר רצונך? חייבים להגיד שעדיין, עדיין, למרות שפה אנחנו כבר פוגשים את המשמוש ברמה של בדיקת הכוונה, אי אפשר להגיד שפה כוונתו להגיד לנו להיות טהורים לחלוטין בליבנו. כי זה מדרגות הרבה יותר מתקדמות בספר, לא יכול להיות שהוא אומר את זה. אבל לפחות לבדוק את כיוון הרצון הכללי. כלומר, עכשיו אתה יושב נותן שיעור. אז מה נדרש ממני במידת הזהירות? במידת הזהירות נדרש ממני רק לבדוק אם כיוון הרצון שלי הוא לא בעליל, הוא באופן גס לקבל כבוד. להגיד לכם שזה לא בשביל לקבל כבוד? אני לא יכול להגיד לכם. יותר מזה אני יודע שיש בזה גם את זה. אבל זה לא גס. בתוך מעשה הנתינה שלי פה, יש גם כוונה טובה. אני יודע בדיוק באיזה מקום. הכוונה היא לא נקייה עדיין. בעזרת השם, אנחנו נגיע לשם. מידת התארה, תארת המחשבות, מידת החסידות, כל שכן. אני יודע. אני יודע שבתוך תוכי מהלך הרצון הוא מורכב, הוא מעורבב מחלקים של טוב ורע, ידוע לי. יחד עם זה אני יכול לומר, עיקר כוונת הרצון, הכיוון הכללי, הוא כן לעסוק בתורה. כן לברר לעצמנו את הדברים שכתובים כאן. נכון. אם מישהו יבוא יגיד לי אחרי השיעור, שמה, אמרת דברים נחמדים, אני אקח לעצמי קצת התפיחה על השכם בצורה של כבוד ואולי קצת גאווה, נכון? אין שום ספק. ואני ניזון מזה. אני לא אוכל את האוכל הכי בריא, אבל זה מה שמחיה אותי כאן כרגע. אני אגיע למדרגה יותר גבוהה בעזר בשם, אני כבר יוכל להתפרנס מאוכל הרבה יותר נקי, כן? הרבה יותר נקי, בלי סיגים. אבל כרגע אני חי גם מהטוב וגם מה פחות טוב שברצון. מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אני לא מלכה את עצמי על זה, ולא סותר לעצמי על הלכי ואומר כמה אתה גרוע, לא. אבל לפחות את העניין של הזהירות, אנחנו צריכים לנסות לדרוש מעצמנו בכל מעשה. זה דוגמה של משמוש ברמה של הזהירות. ברמת הטהרה וחסידות, זה בכלל, זה אסור שיש שום דבר פסיק שבפסיק לטובתך. אתה בכלל לא במרכז, שיוויתי השם נגדית מן. רק מציאות השם. ודאי שאתה נבנה מזה, ודאי שאנשים מרגישים בזה ומחבקים אותך באהבה גדולה, אבל זה בכלל לא מזיז לך. הפוקוס שלך זה על ריבונו של עולם, כל השאר זה ממילא, בדרך אגב, מה שנקרא פירות הנושרים, אתה מקבל בדרך אגב את זה, אבל אתה לא צופה לזה. זה רצון הרצונות, זה ראווה דראווין. בכל ביתי נאמנו, זה מדרגת משה רבינו. זה מדרגת משה רבינו. אבל אנחנו חיים מרצונות מאוד מורכבים. כוח החיים שלנו לקוח עדיין מרצונות שהם לא נקיים לגמרי. לפחות תבדוק את אפיק הרצון הכללי שלך, בסדר? לפחות זה. לפחות זה. אל תהיה גס רוח. אל תדרוש כבוד, מהלך רצון. אל תדרוש אותו במפגיע. אל תהיה קצר רוח לגבי מה חושבים עליך ושמה אומרים. זה גס, זה לא שייך, זה לא משמו, זה מתחת לקריטריון של הזהירות אפילו. אל תטבע בפה את הכבוד. גם אם בתוך תוכחה אתה לא תתנגד לו, תקבל אותו די בחיבה. לא נורא, לא נורא. אבל אל תטבע אותו בפה. זה מגונה, זה לא יפה. זה לא משמוש. זה העניין של פשפוש ומשמוש, כן? לפחות לפי הבנה ראשונית. כן? אם נעמיק קצת יותר פנימה, ונתחבר לראשית הפסקה שלמדנו היום, כשאומרים חז"ל, נוח לאדם שלא נברא. הרי מה אמרנו מקודם? למה נוח שלא נברא? כי האדם בהופעה הטבעית שלו הוא מלא חסרונות. רק אמרנו שמי בא לעזרתו? הפשפוש והמשמוש. הפשפוש והמשמוש זה חבלי הצלה שנשלחים אל האדם שנמצא בתוך עולם הטבע המסובך. עכשיו, למה צריך את שני הדברים האלו? כנגד שתי הנפילות שהעולם הטבעי נפל. העולם הנברא, ברגע שהוא נברא, צריך להבין, ברגע שהעולם נברא, פירוש הדבר פה שכבר הרצון האלוקי הוא כבר לא מופיע בתומתו, בשלמותו. יש פה כבר הופעה של הרצון בכלים, הר, עץ, מים, אדם, נפש, גוף. יש פה נפילה, זה נקרא שבירת הכלים. שבירת הכלים, כלומר שהכלים שוברים את האור. יש אור עליון, זה לא שקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא את העולם, כן, באופן אחר. אבל הוא רצה לברוא אותו עם שתי הנפילות האלו. שתי הנפילות, כמו שנותנים לילד לצייר ציור. אז עושים לו את המסגרת, את הציור, ולבן בפנים. יש רק את קווי הגבול של הציור, והוא צריך לצבוע. הוא צריך לצבוע. אז הקדוש ברוך הוא כביכול, ברא את העולם הזה עם כמה וכמה נפילות. זה גם השמעות של המילה בריאה, מלשון חיתוך. כן? ברו לכם יער, כך אמר יהושע לאותם שבטים שבאו להתלונן על כך, שהם קיבלו נחלות במקומות מיוערים. נו, אז הוא אומר להם, תחתכו את היער, ברו לכם יער. ברא, חוץ, כן? חיית ברא. בריאה זה מלשון חוץ. הרצון האלוקי יוצא ממסתריו ומתגלה לחוץ. החיצוניות זה כבר חציצה. הגוף זה מלשון להגיף, מגף, מגופה, עניין של סתימה, גוף, חוץ. כל המושגים האלו הם מושגים שבעצם מציינים או מדגימים או מראים לנו, כן? או מפגישים אותנו עם מציאות מצמצמת, סוגרת, אוטמת. ואנחנו בתוך המציאות. טוב, כל אחד ודאי מבין על מה אני מדבר. כל אחד יכול להרגיש את האטימות שלו. כל אחד לפי מה שמשאר ליבו, כל אחד לפי רמת חשבון הנפש שלו. אבל אף אחד לא יוכל להכחיש שיש אטימות, יש כבדות. יש גסות, יש כבדות. החיים מתנהלים בכבדות. אין ספק. מה עם שתי הנפילות שקיימות? נשים לב. שתי הנפילות שהתרחשו בעולם הזה, אני אתן משל ואחרי זה ניכנס להסבר, לנשאל עצמו. כאשר אני לוקח בול עץ מהיער, אני רוצה לעשות ממנו שולחן עכשיו. שימו לב, בול העץ הגולמי יש בו שתי חסרונות. ביחס למטרה שלי, לעשות ממנו שולחן, יש לו שתי חסרונות. אחת, הוא חסר צורה של שולחן. זה חסרון אחד. אם כן, מה מוטל עליי כבעל מלאכה? להעניק לו צורה של שולחן. אז אני מוציא אותו מהנפילה הראשונה. חומר הגלם הזה עכשיו מקבל צורה. אבל מה הדבר השני שאני מחויב כבעל מלאכה וכאדם? לתת כוונה לשולחן הזה. למה משמש השולחן הזה? האם משמש למשחק קלפים? או לספור את הרווחים של הסמים, כן, על השולחן הזה? או לאכול ברוחת שחיתות? או ללמוד תורה? או לשבת ושוחח עם אדם? או עם אשתי? או עם ילדיי? זה כבר משהו אחר לגמרי. רק כאשר אני עושה את שתי הפעולות האלו ביחס לבול העץ, הוא נתקן. זה נקרא לתקן דבר. כן? אני לא אומר שאין הרבה בחינות לתיקון, יש המון סעיפים, אני מנסה לעשות את זה כביכול, אני מנסה להפשיט את זה עד רמות של ממש אפשר לאחוז את זה ביד, כל ילד בכיתה א', אבל זה מה שאומר הרמח"ל. אנחנו לא רוצים לסבך. ודאי שיש לזה, אין גבול של פרטים לכל שתי הפעולות האלו, אבל למה לסבך? לעולם יהיו דברי תורה כללים בידיך ולא פרטים. יש לזה המון פרטים, אבל בואו ניקח את הכלל הפשוט. פה מדובר על שתי פעולות. כאשר הנשמה מגלה את הפשפוש והמשמוש, אמרנו שאלו פעולות שהן מועילות וטובות. ואמרנו שטוב זה טוב עצמי. ואמרנו מה פירוש שזה טוב עצמי? שזו שפת הנשמה. שהנשמה נשלחה לכאן כדי לתקן. היא מדברת בשפת הפשפוש והמשמוש, למה? כי היא חותרת לתקן את המציאות בשתי הרובדים המרכזיים שנפלו. אחד, הרובד הראשון זה הרובד המעשי. עד היום גנבת. עכשיו אל תגנוב. אבל גם שאתה לא גונב, עדיין צריך למשמש מהי כוונתך בדבר. למה אתה לא גונב? כמו שאמרנו, כן? למה אתה לא גונב? כמו שאמרנו גם לדקדק במצוות לא תגנוב, כפי השולחן ערוך, שזה הפשפוש, כן? תבדוק שני דברים. נכון שאתה עושה מעשה טוב, אבל תמשמש ותראה מה כוונתך בדבר. האם אתה לא גונב, כן? בגלל, אני יודע מה, כן? בגלל פחד, כן? בגלל פחד, או אתה לא גונב אולי בשביל להרגיש טוב עם עצמך, אדם שלא גונב. זה בסדר אגב, ברמת הזהירות זה בסדר, אמר. זה בסדר. אבל תבדוק למה אתה לא גונב. כן? תשתדל שלא תהיה שם פנייה גסה מדי בפעולת המניעה הזו. אם כן, כל מעשה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לדרוך על מדרגת הזהירות, צריך לבדוק, א', פשפוש, העליתי את המעשה מרמת התוהו ובוהו של חוסר סדר מעשי, לפחות המעשה שאני עושה הוא מעשה תקין, בניתי שולחן, ועכשיו לראות האם הכוונה הכללית שלי היא כוונה חיובית ביצירתו. זהו. הוצאתי את המעשה ממדרגה ראשונה של התוהו. במידת הזריזות, אנחנו כבר נתקדם יותר. מידת הזריזות זה לא רק סילוק הרע, כן? פה אנחנו בעצם מסלקים את הרע, את אחיזת הרע בתוך המציאות. ואמרנו שהוא נאחז בשתי רמות. הרע נאחז במציאות, א', בזה שהוא מפרק את הצורה החיצונית, כן? הוא משאיר את חומר הגלם בגולמיותו, ב', הוא מחבל ביסוד הכוונה. כן? זה שתי נקודות האחיזה המרכזיות שלו. אחרי שקצת הרפינו את האחיזה שלו, אחרי שבאמצעות הפשפוש והמשמוש יצרנו את הפורמט החיצוני וקצת יצקנו כוונה בסיסית, עכשיו מופיעה מדרגת הזריזות. מדרגת הזריזות זה כבר הופעת הטוב. עד עכשיו דיברנו על לוחמה נגד הרע. עכשיו, אחרי שהרע הרפה אחיזתו במציאות, אנחנו מעודדים את הופעת הטוב, וזה הזריזות. סור מירה ועשה טוב. סור מירה, על ידי זה הטוב מתעורר. כלומר, הטוב שהוא ימשיך להוליך אותנו במדרגות הבניין של הפשפוש והמשמוש, הטוב הזה מופיע רק כאשר אנחנו מכשירים לו את הקרקע ברמת הפשפוש והמשמוש. אז הוא מתחיל להופיע. אבל פה אנחנו עדיין מנסים להשתחרר מאחיזת החנק. פה אנחנו עדיין מנסים להשתחרר מאחיזת החנק של הרע. וכל מי שלא חווה, כל מי שלא חווה את החוויה של להפוך את בול העץ לשולחן, לתת צורה חדשה למעשים שלו, קצת, וקצת לשלוט על הכוונה המרכזית, כמו שאמרנו מקודם, לא חווה מימיו חוויה של זהירות. המציאות שלו היא מציאות של תוהו. מציאות של תוהו. הן מצד סדרי החיים החיצוניים, כמעט ואין אדם כזה אגב, כי ברוך השם אנשים בסך הכל, יש לנו דרך אחרת, צריך לזכור, אגב, זו הצלה עצומה, בזכות הדרך ארץ שיש לאדם, אז סך הכל הדרך ארץ זה, 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 זה מאפשר לו או בונה לו צורת חיים פחות או יותר שפויה. דרך ארץ היא יוצרת את הצורות הראשוניות של המעשים, כן? הפרימיטיבי, הראשוני. הדרך ארץ נותן לעולם את הפוש הראשוני כדי להוציא אותו מהטוב. לכן אני לא מקייס את האדם הראשון שאני רואה ברחוב. זה כבר תיקון של מעשה. עצם כבר שאני לא מקייס אותו, זה כבר משהו. אז הדרך ארץ היא מוציאה, עושה את הפסיעה הראשונה מהטוב אל הבניין. אחרי זה בא הפשפוש והמשמוש, מעניק למציאות צורה יותר משופרת. באה זריזות אחריו, ואחרי זה המדרגות הבאות. אבל הגיע הזמן לטפס מעל הדרך ארץ. לא להשאיר את המציאות ברמת הבניין של דרך ארץ בלבד, זה חשוב, זה יסוד, כבר להיכנס לשטח של פשפוש ומשמוש. לבנות את המעשים בצורה יותר הלכתית, יותר מדוקדקת, על פי ההלכה, להתחיל לשלוט במגמות וכיוונים של מחשבה ורצון, קצת יותר מהדרך ארץ, קצת יותר מעלה, וללכת קדימה. זה שני הדברים שהוא מדבר עליהם כאן, לגבי פשפוש ומשמוש. הוא מביא כאן משל, והרי זה כממשמש בבגד, לבחון. הטוב וחזקו הוא או חלש ובלוי. כן? זאת אומרת, המשמוש בודק את התכונה. המשמוש בודק את התכונה. וממשמש בבגד. יש כבר את הבגד, המעשה קיים. כשהוא מסביר מה זה משמוש, הוא אומר, יש לפניך בגד, כלומר, לפשפש כבר פשפשת. זה אכן בגד. מה שאני רואה על גופך זה בגד. עכשיו אני בא לבדוק עם קצות האצבעות, זה המקום הכי רגיש, קצה האצבע. זה המקום הכי רגיש. אני בודק. אני לא בודק עם המרפק ולא בודק עם כף הרגל. זה מקומות שהם לא רגישים מספיק כדי לעמוד על איכויות של דברים. גם כשאדם מדבר, הרבה פעמים אנשים מעמיקים, הם עושים, הרב קוק, יש לך תמונה מפורסמת ככה, כן, על, על כריכת הספרים הכחולים של הרב נריה. רואים אותו ככה. עם היד ככה, כן? קצות האצבעות, זה המקום הרגיש ביותר. גם כשאדם רוצה לדייק בבדיקת דבר חומרי, הוא לוקח, עושה ככה, וגם כשאדם רוצה לדייק בדבריו, הוא עושה ככה. יש משהו בקצות האצבעות שהוא שייך לעניין של בדיקה של משמוש. לכן, הדוגמה שהוא מביא זה ביחס לבגד, יש לך בגד, עכשיו תבדוק את התכונה שלו. כלומר, האם הוא טוב וחזק, או חלש ובלוי. כי אם הוא חלש ובלוי, למרות שהוא נראה כבגד, והוא אכן בגד, הוא מסתיר את גופך, אתה יוצא ידי חובת צניעות, אבל הגשם הראשון שירד, החמסין הראשון שיהיה, השפשוף הראשון שהוא יקבל לבגד, הוא יקרה, יתבלה, לא יהיה ראוי לשימוש. אז זה כבר לא שווה. ואם יורשה לנו להגיד, הנמשל עוד יותר נחרץ. אומר לנו רמח"ל, כמו שבלא בדיקת הבגד, אם חלש הוא או חזק, הבגד לא יחזיק מעמד לאורך ימים, אותו דבר, פשפוש ולא משמוש, יש בזה מידה מסוימת של ברכה לבטלה. כשאתה מפשפש, ולא ממשמש אחר הכוונה המרכזית, המעשה שלך, למרות שבחיצוניותו הוא טוב, חיצוניות, בחיצוניותו הוא טוב, למרות זאת, מצד הפנימי שלו, הוא לא מתוקן, וזה מה שיחרסם אותו. חוסר כוונה, ראויה, זה מה שיחרסם את המעשה. המעשה הטוב לא יחזיק מעמד לאורך ימים. או שתפסיק לעשות אותו, או שתגיע למדרגת גאווה כזו גדולה, לפי הדוגמה שנתנו מקודם, כן? שכבר המעשה הזה לא יהיה ראוי לשמוע. אי אפשר לקרוא לו מעשה טוב בכלל, כי הכוונה ששולטת בו היא כל כך שלילית. ממש כמו בבגד. זה לא מחזיק מעמד. שתי התיקונים האלה חייבים לבוא כאחד. התיקון החיצוני והתיקון הפנימי, והם שומרים זה על זה. הפנימיות שומרת על החיצוניות שלא תיפול ביד היצר, והחיצוניות שומרת על הפנימיות באיזה מובן? היא נותנת לכלי... היא נותנת לכלי להתגלות, כלי חזק. אבל ברגע שיחסי הגומלין בין הכלי והאור, בין התוכן והלבוש, נפגמים, ברגע שהיחס בין פשפוש ומשמוש הוא נפגם, הוא לא סביר, שני הדברים נפגמים. שני הדברים נפגמים. הבגד, החיצוניות לא מחזיקה ממן, והפנימיות לא יוצאת לפועל, היא נשארת גנוזה, כי אין לה כלי שיכיל אותה. אין את הקריטריונים, כן? המתאימים כדי שהטוב יתגלה. וזה דבר צריך להיות ער עליו, לשאול את עצמנו, כל מעשה שאנחנו עושים, כמה יש בו מן המשמוש, כמה מן הפשפוש. להרגיש את היציבות, אנחנו צריכים להרגיש את היציבות של התלבשות הטוב בתוך המעשה, להרגיש בתוכנו שהמעשה שלנו הוא באמת מסוגל לייצג ולהופיע את הטוב באיזה מידה. אני בודק, אני רואה, ברוך השם, מהבוקר עד הערב, אני במצב של יציבות. אני מרגיש שיש יחס נכון בין פשפוש ומשמוש. לכן אני מרגיש טוב, מרגיש יציב, עם דימוי עצמי טוב. זה בא לידי ביטוי גם ביחס לבריות. אתה יכול, אתה מאיר פנים, אתה סובלני כלפי הזולת. מתרחש בתוכך תהליך חיובי של תיקון עולם. אתה מפשפש ומשמש. יופי, זה סימן נהדר. אבל אם אתה בוחן נסיגה, אם אתה פתאום מגלה שאתה יותר כעסן, יותר גאוותן, קפדן כלפי הזולת, כלפי עצמך, סימן ש... למרות שאתה עושה מעשה טוב, למרות שאתה עושה מעשה טוב, הכוונה פה היא לא בסדר. או שיש לך כוונה רצויה, אבל מעשה לא רצוי. יש יחס לא נכון בפשפוש משמוש. אנחנו חייבים לייצב את היחס במידה בסיסית, כדי שנוכל להיות בריאים בנפשנו. אחרת, אדם הוא פשוט לא בריא. משתלטים עליו כל מיני אמביציות פנימיות, כל מיני כיוונים, כן? נפשיים ושליליים, דמיון מופרז, רגשות אחוריים, כן? רצונות רעים, כל זה מתפתח כתוצאה מהיעדר יחס נכון בין פשפוש ומשמוש. אין לנו ברירה. כדי להצדיק את קיומנו, כמו שראינו כאן, בראש ובראשונה אם כן, חייבים לדרוך על המדרגה הבסיסית הזו. דרך ארץ בהתחלה, על גביה פשפוש ומשמוש, ומכאן הולכים הלאה והלאה. טוב, פשוטכם אני אקרא פעם אחת הפסקה הזו מתחילתה ועד סופה, ונעצור. דבר זה הודיעונו חכמינו זיכרונה לברכה באומרם. נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. עכשיו שנברא, יפשפש במעשה. ואמרי לה, יש מי שאומר, ימשמש במעשה. ותראה ששני הלשונות הן שתי אזהרות טובות ומעילות מאוד. כלומר, הן באות להשלים זו את זו, לא שאנחנו אוחזים באחת ולא בשנייה, אלא זה שתי דעות שכל אחד מביאה פן אחר של הזיר. כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם מחוקיו, כי כל אשר ימצא מאלה יבערה מן העולם. עם זה אין מה לדבר בכלל, מעשים כאלה אסור להם לעשות. אך המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. לחקור ולראות, היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה מצד הכוונה, או איזה חלק רע הלכתי, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו. זה חלק רע הלכתי יותר, חיצוני יותר. והרי זה, כלומר, שהוא עושה את פעולת המשמוש, למה הוא דומה? והרי זה כממשמש בבגד לבחון הטוב וחזק הוא, או חלש ובלוי, כדי לדאוג לקיומו למשך ימים ושנים. כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, עד שישאר זך ונקי. טוב, נעצור כאן.